הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו מקדימים רפואה בהגשת פרופסור רפי קרסו.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקדימים רפואה. אני פרופסור רפי קרסו, לצידי דוקטור שירי שולמן, עורכת ומפיקה מיכל קדוש ואחראית על השידור שקד מורד. והיום נדבר על מחלת עיניים. מחלה שלמרות שכיחותה אינה מוכרת לרבים ואינה מאובחנת בזמן. מחלת AMD, ניוון מקולרי גילי. איתנו דוקטור שירי שולמן, מומחית ברפואת עיניים ומומחית למחלות רשתית, מנהלת מכון עיניים באסותא השלום, וראש תחום עיניים ברשת אסותא מרכזים רפואיים. שלום דוקטור שולמן.
שלום פרופסור קרסו.
אנחנו רוצים לדבר היום על ניוון מקולרי גילי.
נכון.
מהי אותה מחלה AMD?
כשמה כן היא מחלה ניוונית, היא מחלה שמופיעה בגיל המאוחר, והיא מתבטאת באזור המקולה. עכשיו נקדים קצת אחורה, מהי המקולה. אז הרשתית היא בעצם הפילם של המצלמה, אם נדמה את העין שלנו למצלמה, הרשתית היא הפילם, היא קרום דק ושקוף, שנמצא בחלק האחורי של גלגל העין. במרכז הרשתית נמצא אזור רגיש מאוד, שעתיר בקולטני אור, שהוא האזור שבו אנחנו משתמשים לכל הפונקציות החשובות שלנו לראייה, שזה קריאה, זיהוי פרצופים, כתיבה, הפונקציות שדורשות את הראייה החדה.
את הפוקוס, ממש את הפוקוס
ממש של הראייה. כן. והאזור הזה נקרא מקולה. מקולה בעצם בלטינית זה כתם, כי כשמסתכלים פנימה זה נראה כמו איזשהו כתם צהבהב, וזה אזור שבו, כמו שאמרתי, הצפיפות של קולטני האור, אותם תאים שקולטים את האור ומאבדים אותו, הצפיפות שלו היא הכי גדולה. בגלל שיש שם כל כך הרבה פעילות של תאים, פעילות מטבולית, האזור הזה בעצם הוא מועד לפורענות, ועם הגיל, הגוף מתעייף מלעבוד שם כל כך קשה ולפנות את חומרי הפסולת של הרשתית, ומתחילים כל מיני שינויים. בשלב הראשון מתחילים לשקוע משקעים מתחת לרשתית. הגוף לא מצליח לפנות את אותם משקעי חומרי פסולת שהוא מייצר, ושוקעים משקעים מתחת לרשתית. בעצם השלב הזה הוא כבר נקרא ניוון מקולה רגילי או AMD, והוא נקרא AMD מוקדם או AMD יבש. למה יבש? כי בשלבים מאוחרים יותר, כאשר הרשתית נפגעת כבר מאותם משקעים, יכולים לצמוח דרכה כלי דם לא תקינים. מה זה לא תקינים? שאדם זולג מהם החוצה, אז יש שם דימומים ויש שם נוזלים בתוך הרשתית, ומן הסתם היא לא יכולה לעבוד כמו שצריך.
ואז זה הופך כאילו מיבש לרטוב,
בדיוק,
ואז זה גם מחמיר.
נכון, זה מה שנקרא בלשון העם ניוון רטוב. עכשיו, למה זה מפריע? כי כמו שאמרתי, הרשתית היא כמו פילם, היא צריכה להיות כמו שקית ניילון דקה ושקופה. אם יש בתוך האדם או נוזל, היא לא יכולה לתפקד כמו שצריך, האור לא עובר דרכה כמו שצריך.
מה הם הסימנים הראשונים למחלה?
אז בשלבים של הניוון היבש אפשר לא להרגיש שום דבר, הוא לא תמיד פוגע בראייה, אלא אם יש אזורים תאים מתים, כמו בכל תהליך ניווני, אבל באותם משקעים לא גורמים לשום פגיעה בראייה, ולכן בן אדם יכול לא לדעת בכלל שיש לו התחלה של המחלה הזאת. לא להרגיש שום דבר. אלא אם הוא ייבדק, ורופא עיניים מסתכל ויראה. ולזה נגיע יותר מאוחר. כאשר יש כבר דליפה של דם ונוזלים לתוך הרשתית, בעצם נפגעת הראייה המרכזית. לפעמים אנשים רואים מעוות, רואים עקום, שורות, במקום ששורה או פס מרצפות ישר, הוא יכול לראות מעוות או גלי.
כלומר, אם אתה נכנס למקלחת או לאמבטיה, איפה שיש שם חרסינה בפסים, אתה רואה פתאום הפסים במקום ישרים, מעוגלים.
מעוגלים, נכון. בניינים מתעקמים לך.
הגג הופך להיות גלי.
כן. לפעמים יכול לראות איזשהו כתם, כתם שמסתיר את מרכז הראייה, הראייה במקום לראות את האות שאתה מסתכל עליה, יש משהו אפור שמסתיר אותה. לפעמים זה יכול להיות ממש כתם שחור שמסתיר. משהו מבין הדברים האלה, אלו הסימנים
כבר... טשטוש ראייה גם יכול להיות?
טשטוש זה מושג מאוד כללי, טשטוש זה בדרך כלל משהו שמדבר על כל שדה הראייה ופחות מתאים. מה שמאפיין את המחלה הזו, כמו שאמרתי, ברגע שהיא פוגעת רק במרכז, שכל היקף הרשתית עובד כמו שצריך, ואז במרכז לא רואים, אבל את כל המסביב רואים כמו שצריך. עכשיו, בגלל שיש לנו שתי עיניים, לפעמים אפשר, עין אחת מחפה לשנייה, ואפשר לא לשים לב לזה, כי רואים בסדר את המסביב, ועד שבמקרה לא מכסים עין אחת, פתאום לא רואים ש...
כלומר, זו יכולה להיות מחלה חד עינית, היא לא חייבת להיות באותה עוצמה, או להיות סימטרית.
נכון, המחלה היא דו עינית, כי המחלה היא מחלה שקשורה לגיל, וקשורה לגורמים שאנחנו נדבר עליהם, הם גורמים שקשורים לכל הגוף. אז המחלה היא תמיד, תמיד דו עינית, אבל היא לא חייבת להיות סימטרית. ויכול להיות שבצד אחד יש רק משקעים קטנים ורואים טוב, ובצד השני כבר יש שהם די רטוב.
כשיש חולים בגילאים האלה, שיש להם לפעמים מחלות אחרות, שיש להם טשטוש ראייה בגלל קטרקט, שיש להם גלאוקומה, שיש להם מחלות אחרות, האם זה יכול להחמיר את המצב?
זה לא מחמיר את המצב, אבל זה מוסיף. כל מחלה כזו מוסיפה נזק אחר. למשל, גלאוקומה פוגעת בעיקר בראייה היקפית, וכאן נפגעת בעיקר ראייה מרכזית. אז ביחד זה ככה לא שילוב מוצלח.
אז איך באמת אפשר יהיה להבחן את זה לאנשים שלא לא מודעים לזה, אם הם לא שמים לב?
לכאן נכנסת החשיבות קודם כל של המודעות. זאת הסיבה שאנחנו מדברים, כדי שאנשים שמקשיבים לנו ידעו שהדבר הזה קיים. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לעשות בדיקות סקר. כמו שבודקים פעם בשנה לחץ דם, ופעם בשנה קולסטרול, ופעם בחמש שנים עושים קולונוסקופיה, לפי הגיל, מעל גיל 65, צריך להיבדק אחת לשנה על ידי רופא עיניים. והבדיקה צריכה להיות מקיפה ולהכיל גם בדיקה עם הרחבת אישונים, כדי שהרופא יראה טוב את החלק הפנימי של העיניים. את כל הדברים האלה שסיפרתי, רופא עיניים יכול לראות בבדיקה רגילה, שהוא מרחיב את האישון, מסתכל פנים על העין, הוא רואה את זה. יכול להיות שהוא ירצה לעשות בדיקות הדמיה נוספות כדי למקד ולהיות בטוח בהבחנה שלו, אבל את אותם משקעים ואותם כלי דם אפשר בדרך כלל לראות אותם בבדיקה. לכן כבר בבדיקה הראשונית הזו של רופא עיניים יכול לכוון אותנו, האם יש התחלה, האם אין התחלה, ומשם להסביר איזה מעקב הבן אדם צריך. זאת אומרת, בדיקה רופא עיניים פשוטה, זמינה לכל אחד, אחת לשנה, זה המפתח של ההבחנה המוקדמת.
בכלל אנשים מבוגרים צריכים פעם בשנה לעשות אוברול כזה כללי של כל הבדיקות שלהם, אבל בדיקת עיניים כולל לחץ, כולל קרקעית העין.
נכון, לחץ זה גם משהו שצריך לבדוק אותו, כי זה גם משהו שלא מרגישים אותו.
והוא נקרא הגנב השקט של הראייה.
נכון, נכון.
אז שני הדברים האלה גונבים לנו את הראייה, לפעמים מזדחלים להם לאט מבלי שאנחנו מרגישים.
נכון.
יש עוד איזה בדיקות סקר שהיית ממליצה, חוץ מאשר בדיקת עיניים?
יש בדיקות הדמיה שאנחנו משתמשים בהם, אבל זה להחלטה של הרופא שבודק. אם הוא בדק את המטופל וראה התחלה של מחלה זו או אחרת, הוא יפנה לבדיקה. אחד הדברים שאנחנו משתמשים בהם הרבה מאוד, זה צילום שנקרא OCT. OCT הוא מין בדיקה לא חודרנית, שמהירה מאוד, שנותנת הדמיה מאוד טובה של שכבות הרשתית. הבדיקה הזאת קיימת עכשיו כמעט בכל מקום, בכל
מרפאת עיניים גדולה.
בכל מרפאת עיניים גדולה, והיא נותנת לנו הדמיה של הרשתית ברמה, כאילו הסתכלנו במיקרוסקופ. העובי של הרשתית הוא 250 מיקרון, שזה רבע מילימטר, זה כל העובי של הרשתית, והבדיקה הזאת עושה לזה הגדלה, ואנחנו רואים את השכבות של הרשתית, ורואים האם יש איזושהי בעיה, ויכולים להבחן בעצם מה המחלה, ולהיעזר בזה לצורך המעקב. גם כשמטפלים, אנחנו נעזרים בזה לצורך המעקב.
אוקיי, הבחנו את המחלה, מה אנחנו עושים?
אז ככה, אם הבחנו בעצם את השלב הראשוני, את השלב היבש,
כן.
קודם כל אנחנו ממליצים לבן אדם להיות במעקב יותר צמוד, לא פעם בשנה, הוא צריך לבוא פעם בשלושה חודשים. אנשים שיש להם שלב יבש והראייה שלהם עדיין תקינה, אנחנו הרי רוצים כמה שאפשר למנוע שהמחלה תידרדר, וכאן נכנסת איזושהי המלצה על תוספי ויטמינים. יש פורמולה של ויטמינים שנבדקה והוכחה במחקר מאוד מאוד גדול, שהיא יעילה בהפחתת הסיכון למעבר לניוון רטוב. כלומר, היא מורידה ברבע את הסיכון להפוך לניוון רטוב.
היא כאילו מעיטה את התקדמות
כאילו
המחלה.
כן.
ואיזה ויטמינים היא מכילה?
אז יש שם
לא
ויטמין...
לא נגיד שמות מסחריים,
לא, אבל לא, אבל בכללים מכילה ויטמין C, ויטמין E, בית הקרוטן, משהו שהורידו אותו עכשיו בזה במינון נמוך, נחושת אבץ, שזה דברים שכולנו מכירים, וגם שני חומרים שנקראים זיאקסנטין ולוטאין, שהם חומרים שגם נמצאים בתוך הרשתית, והם קשורים לפעילות כן. תקינה של הרשתית, וראו שתוספים שלהם יכולים להקטין קצת את הסיכון להידרדרות. אבל מה שאני אוהבת להגיד למטופלים שלי, עדיף לאוכל מאשר כדורים. זאת אומרת, עדיף תזונה שהיא עשירה בירקות ירוקים, שהיא מגוונת, ירקות ירוקים, פירות, דגים, תזונה בריאה, תזונה, מה שקוראים בלי תזונה ים תיכונית באיזשהו מקום, שבריאה לנו לכל הגוף, ובריאה לכלי הדם של הגוף, ובריאה ללב ולמוח, היא בריאה גם לעיניים. ובעיניי זה עדיף. כמובן לאנשים שלא יכולים, או לא מצליחים, או מכל מיני סיבות, לאכול תזונה כזו עשירה ומגוונת, אפשר לתת את תוסף הוויטמינים.
זה כדי למנוע או כדי לעכב. והיה כבר והמחלה התקדמה, והגענו לניוון רטוב.
אז לניוון רטוב יש לנו ב-15 שנה האחרונות טיפול שהוא טיפול יעיל. הטיפול הוא טיפול בזריקות שנותנים אותם לתוך העין. זה נשמע היום נשמע ונורא. מפחיד, זה אבל... נשמע מפחיד, אבל זה לא נורא. זה פעולה שכמעט ולא כואבת, נעשית בהרדמה מקומית. כל הסיפור לוקח 5 דקות מרגע שהבנם נכנס לחדר עד שהוא כבר בחוץ, 5 דקות על השעון. יש לה סיכונים, אבל הם מאוד מאוד נדירים. זה אחד לכמה אלפי זריקות, יש סיכון, איזשהו סיכון משמעותי. זה פעולה שאנחנו עושים אותה היום ברוטינה. אנחנו עושים 10 רבות של זריקות ביום, בכל מקום, אלפי זריקות בחודש.
אלה למעשה חומרים שהם מה הם עושים? הם כאילו מעכבים את התפתחות של כלי הדם שמחלחלים ושנכנסים לתוך הרשתית?
החומרים האלה זה חומרים שהם חומרים ביולוגיים, הם נוגדנים או חלקי נוגדנים, שמה שהם עושים הם מנטרלים חומר שאחראי לצמיחת כלי דם. במצבים האלה הגוף מפריש כל מיני חומרים שגורמים, הוא עושה לעצמו איזה גול עצמי ומשחרר חומרים שגורמים דווקא לצמיחת כלי דם. אבל הכלי דם שצומחים הם לא טובים, ואנחנו לא רוצים אותם, ואותם חומרים שאנחנו מזריקים מנטרלים אותם. החומר הראשון הוא נקרא אבסטין, שהוא נוגדן לאותו חומר, למה שנקרא VEGF. זה חומר שאנחנו מכירים אותו כי הוא תרופה לסרטן. גם בסרטן הגרורות מפרישות את אותם חומרים שגורמים לצמיחת כלי דם אליהם.
צמיחת כלי הדם לגידול עצמו.
לגידול כן. עצמו ולגרורות שלו, כן. ואותו אבסטין הוא נוגדן שמנטרל את זה, והוא טיפול יעיל, הוא התחיל לסרטן מעי הגס, ונותנים אותו גם לגידולים אחרים. אז כשנותנים אותו בכמות קטנה מאוד לתוך העין, הוא מונע את אותה צמיחת כלי דם בתוך העין, ואת אותה דליפה מכלי הדם, ועוזר לרשתית בעצם להתנקות ולראייה להשתפר. חשוב לי להגיד, אנשים ששומעים את הדברים האלה, אין שום קשר בין AMD לסרטן. שום קשר. זה במקרה חומר בדיוק חשוב, כי זה מלחיץ לפעמים אנשים, אין שום קשר, וזה לא, ממש לא קשור לסרטן. במקרה, אותו חומר, יש לו חלק בפתוגנזה, מה שנקרא, בדרך הפעולה של אותה מחלות.
שהגוף מנסה להתמודד עם המחלה. כן. יש עוד חומרים, נכון?
נכון, חוץ מהאבסטין יש עוד חומרים, שעושים בסך הכל פעילות דומה. יש את הלוסנטיס, שהוא חתיכת נוגדן קטן, יש את האיליה, שהוא משהו לא נוגדן, הוא מה שנקרא פיוז'ן פרוטאין, הוא מחבר כמה מולקולות ביחד, והיום יש דור חדש יותר של תרופות, וביסמו, ויש היום איליה במינון גבוה.
וביסמו יש לו גם פעולה כפולה.
נכון, וביסמו הוא גם נוגדן, גם מנטרל VGF, וגם אנג'טו, שזה עוד איזשהו מסלול שגורם לצמיחת כלי דם ולדליפה מכלי דם. הדורות החדשים של התרופות, היתרונות שלהם מעבר לזה שהם יותר פוטנטיות, הן מחזיקות הרבה זמן בעין. מה זה אומר? אם את האבסטין צריך לתת פעם בחודש כדי לשמור שהמצב יהיה יבש במרכאות, שלא יהיו נוזלים כן. ברשתית, את התרופות האלה אפשר לאט לאט להגיע גם למרווחים של 3-4 חודשים, שזה יתרון מאוד גדול, וזה באמת בשורה למטופלים.
התרופות החדשות בסל?
הם לא בסל, אבל הם בתוך, הם בביטוחים המשלימים, הרי משהו כמו 80% מהאוכלוסייה בארץ, יש ביטוחים משלימים, וזה מכוסה בביטוחים המשלימים. זאת אומרת, רוב האנשים יכולים לקבל אותם במסגרת הביטוח המשלים.
מה הם גורמי הסיכון למחלה?
כשמה כן היא, קודם כל, גורם הסיכון המשמעותי ביותר הוא הגיל.
Age.
כן, עד כדי כך שמתחת לגיל 55 או 60 זה לא נחשב AMD, גם אם זה נראה דומה זה לא. זה מחלה שמופיעה מוגדרת כמעל גיל 60. אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא גנטיקה. ראו שאנשים שיש להם קרובי משפחה בדרגה ראשונה עם AMD, הסיכון שלהם לחלות ב-AMD גדול פי כמה וכמה. אבל לא אני ולא אתה עוד לא יודעים לא להחזיר את הגיל ולא לשנות את ההורים שלנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות בכל זאת? יש גורמי סיכון שהם גורמי סיכון נרכשים. הראשון והכי משמעותי זה עישון. עישון זה משהו שאנחנו יודעים דורש מהגוף המון חומרים לנטרל את כל הרעלים שהעישון הזה יוצר. אז גם בעיניים העישון גורם לנזקים ומחמיר את אותו תהליך ניווני. אז זה הגורם בעצם הכי משמעותי. גם קרינת אולטרה סגול היא משמעותית, ולכן ממליצים על משקפי שמש. כנראה שאנחנו צריכים להתחיל עם משקפי שמש בגיל צעיר, ולהתחיל עם משקפי שמש בגיל 60, כנראה שזה כבר לא ישנה.
בעיקר בארץ כמו שלנו.
נכון, נכון. וזה גם משפיע על מחלות אחרות. אז קרינה אולטרה סגולה, ומה שעוד חשוב זה המצב של כלי אדם, המצב הכללי בגוף של כלי אדם, מה שנקרא גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים, אותם גורמי סיכון שעושים גם מחלת לב וכליות וכל הדברים האלה.
כלומר, את הרשת עורקים.
בדיוק.
אתה רואה שמה שכלי אדם בעין הם כמו כלי אדם במוח, הם כמו כלי אדם בלב, הם אותם כלי דם.
זה אותם כלי דם, אז לכן לחץ דם, כולסטרול, סוכר, זה דברים שגם כן יכולים להשפיע, והם בהחלט, מה שנקרא, זה דברים שיש לנו השפעה עליהם, ואנחנו יכולים למנוע אותם באיזשהו מקום.
אז צריך לזכור, רבותיי, אם אתם עברתם גיל 40, ואם במשפחה שלכם יש, בעיקר אם במשפחה שלכם יש גנטיקה, או יש לאמא או לסבתא, ואם יש לכם טשטוש ראייה, ואין לכם טשטוש ראייה, ואתם רואים מצוין אפילו, פעם בשנה ללכת לרופא עיניים, לעשות בדיקה כללית, לראות את הראייה שלא ירדה, לבדוק את הלחץ, לבדוק את קרקעית העין, ולהיות שקטים, ואם צריך, לטפל. וטיפול מוקדם, אנחנו יודעים שהוא יכול לפחות לעכב בצורה משמעותית את התקדמות המחלה. חשוב מאוד לדעת שהמחלה הזאת קיימת, וישנה גם עמותה, עמותת לראות, עמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל. ויש לה פעילות להגברת המודעות, עמותה ששיתוף פעולה בין רופאים לבין מטופלים.
נכון, אז העמותה הזאת זה בעצם עמותה, זאת אומרת, היא גוף שלא למטרת רווח, שבעצם עושה המון פעילויות למטופלים, בעיקר להגברת המודעות, היא עושה גם דברים אחרים למחלות אחרות, אבל AMD זה עדיין הקור של הפעילות שלה. אנחנו עושים הרבה ערבים עם הרצאות למטופלים, שעונים על שאלות שלהם, מביאים מומחים מכל מיני תחומים, ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה איזושהי קבוצת וואטסאפ גדולה של תמיכה במטופלים שיש להם AMD, קצת להגביר את הפעילות ברשתות החברתיות ונותן לאנשים נגישות למידע, נגישות לשאלות, משהו שאולי ככה יותר קשה לי לקבל אותו.
תודה רבה, תודה לדוקטור שירי שולמן, שהיא מומחית ברפואת עיניים ומומחית למחלות רשתית, מנהלת מכון העיניים באסותא השלום וראש תחום עיניים ברשת אסותא מרכזים רפואיים. תודה רבה דוקטור.
תודה רבה.
מקדימים רפואה, בהגשת פרופסור רפי קרסו. הפודקאסטים של 103 FM.